צהריים טובים לכולם. ראשית, אנחנו רוצים להקדיש את השיעור לרפואת שקד בת מעיין, שיהיה לה רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל.
ויולט שושנה בת
אמירה. רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל. אם יש לנו קצת זמן, אולי בסוף השיעור, אולי נקדיש כמה דקות קצת לדבר על הבחירות שאנחנו נמצאים עליהן. אבל זה רק אם לא יבוא על חשבון השיעור שלנו, כי זה יותר חשוב. עסקנו עד עכשיו, אנחנו במידת הנקיות של הרמח"ל, ועסקנו עד כה בביאור עניין הנקיות באבון הגזל. על פי דברי הגמרא במסכת בבא בתרא, שאמרה הגמרא, רובם בגזל, מיעוטם באריות, וכולם באבק לשון הרע. בכל ספר זה מהדורה אחרת. במהדורה שלי זה עמוד צדיק דל. בידת הנקיות.
פרק
י"א. עסקנו רבות בעניין הנקיות מאבון הגזל, ועכשיו הגענו לנושא שאומר הרמח"ל שגם הוא אחד מהעבירות או מהנטיות שצריכים מאוד להתנקות מהם, וזה הנושא של האריות. הזכרנו כבר בשיעורים הראשונים, על פי דברי המהר"ל וגם הגאון מווילנה ועוד, המהר"ל כותב את זה מפורש, ששלושת העבירות החמורות שיש לנו בתורה, גילוי עריות, שפיכות דמים ועבודה זרה, מכוונים כנגד שלושה צירים של האדם שהוא צריך להיות מתוקן בהם. ציר אחד בין אדם למקום, זה עבודה זרה, ששייכנו את הגזל אל האפיק הזה, שמקור ההשפעה של האדם, הפרנסה, הממון, כל השפע שבא לו מלמעלה, זה אם הוא נקי במסלול הזה שבין אדם למקום. שפיכות דמים, נעסוק בזה אחר כך בהמשך כשנדבר על לשון הרע, זה הפגם של האדם בהקשר החברתי שלו, במערכת החברתית שלו. שפיכות דמים זה השיא של הפגם בקשר של האדם לחברה. בין אדם לחברו, שורש כל העבירות שבין אדם לחברו, השיא שלהם זה שפיכות דמים, שגם לשון הרע יש לו אותו מימד של שפיכות דמים, נדבר על זה כשנגיע בעזרת השם לעסוק בלשון הרע. והנושא השלישי שבו נעסוק היום, זה מה שאומר המהר"ל, גילוי עריות שהוא הפגם של האדם בין אדם לעצמו. זה פגם שאדם פוגם בקשר שלו עם עצמו, עם החיים שלו, עם עומק הנשמה שלו, וכמו שנראה עוד מעט, הרמח"ל הביא לנו דוגמאות, אדם יכול לשבת לבד עם עצמו, להרהר הרהורים של איסור, והוא פוגם בעצמו, לא צריך אף אחד אחר כדי לעבור רבדים שונים באיסור הזה של גילוי עריות. כל הקשר הזה, או הטהרה בנטייה הזאת של העריות, זו טהרה בקשר של האדם עם עצמו. אז אני רוצה להקדים כמה הקדמות כדי להבין את זה, לפני שניכנס לדברי הרמח"ל לראות את הדברים בפנים. אז קודם כל נתחיל ונאמר, שהנטייה הזאת שריבונו של עולם נתן באדם, של המשיכה בין המינים, שהיא אסורה באיסור הזה של העריות, יש בה, לא רק שיש בה, היא מאוד מאוד חיובית, היא מאוד נצרכת. א', היא נצרכת בשביל המשך הדורות, בשביל ההולדה. ב', היא נצרכת בשביל היכולת בכלל להתחבר עם בן המין השני, שבעצם הזה שאדם מתחתן ומתחבר עם בן המין השני, הוא מגיע למימוש העצמי הגבוה ביותר של עצמו. לחיבור העמוק ביותר של האדם עם עצמו. רק נביא דוגמה. הגמרא מספרת במסכת יומא, דף ס"ט, שאחרי שחז"ל ביטלו את יצר עבודה זרה, כי ראו כמה חורבן הוא מביא, שהיה כל כך חזק, ראו שזה הולך טוב, זאת אומרת, ביטלו, דיברנו על זה בזמנו, ביטלו את יצר עבודה זרה, אבל במקביל התבטל גם הצד החיובי שלו, שבא מאותה נטייה, מאותו כוח, כוח הנבואה, שזה צד אחד השלילי זה יצר הרע, יצר עבודה זרה, הצד החיובי זה כוח הנבואה. התבטל, התדלדלו כוחות החיים שלנו מאוד, אבל לא הייתה ברירה. אחרי קורבן בית ראשון. רצו חכמים לבטל גם את יצר העריות, כי אמרו, גם הוא מביא הרבה נזקים. בית ראשון נחרב גם על עבודה זרה, אבל גם על גילוי עריות. ביטלו אותו לתקופה קצרה, מספרת הגמרא, ראו שבכל ארץ ישראל לא מצאו אפילו ביצה אחת לאכילה. כי ביטלו אותו מכל בעלי החיים, מכל המינים, והעולם לא מתקיים. בלי היצר הזה אין קיום לעולם. לכן היו צריכים להחזיר אותו, אומרת הגמרא, אבל לפחות תמעיטו אותו שלא יהיה את הרצון להתקרב בקרובי המשפחה. וזה לפחות תמעיטו את היצר הזה. אגב, חז"ל גם אומרים, שלולא היצר הזה של האדם המשיכה, הוא לא היה רוצה להתחתן. מי היה רוצה להתחתן? תחשבו רגע באופן הגיוני. להתחתן זה ויתור על כל כך הרבה דברים. זה השקעה כל כך גדולה. זה כמעט הייתי אומר, האדם צריך חלק גדול מהחיים שלו למחוק אותם כדי לאפשר למישהו אחר להיכנס, לגדל ילדים. שאלו פעם רווק מבוגר בן 40. אמרו לו, למה אתה לא מתחתן? כבר הגיע הזמן. הוא אמר, מה השתגעתי? לפרנס אישה זרה 40 שנה? למה? זה לא חבל? אם אין את המשיכה הזאת להתחתן, וכמו שתכף נראה, שבחיבור הזה האדם מרגיש את העומק של החיים שלו, שלעצמו לבד הוא לא יכול להרגיש, אנשים לא היו מתחתנים.
אבל לה... היום אנחנו במציאות אחרת.
היום אנחנו, כן, היום הוסיפו לנו עוד בעיות. אבל אם לא היה גם את היתייה הזאת, אז כל שכן שלא היו מתחתנים. חז"ל אומרים, על רוב פשעים תכסה אהבה. אם יש לאדם אהבה גדולה, אז אהבה, איך אהבה גורמת לאדם להתחתן? הוא מרגיש שהוא כל כך רוצה לאהוב, זה בא ממקום כל כך עמוק, אז הוא אומר, על פי השכל לא הייתי מתחתן. לא שווה, יש בה חסרונות, יש בו חסרונות, אבל על רוב פשעים תכסה אהבה. אהבה יותר גדולה מכל החשבונות הפרטיים הללו. אהבה גורמת לנו לא להסתכל על כל החשבונות הפרטיים האלה. היום הגענו למצב כזה שאנשים גם את זה הם לא לוקחים. אף על פי כן הם באים שהשכל יוצר מחסומים ולא נותן אפילו לאהבה הזאת להתפתח. זה מצב עוד יותר מסובך, אבל זה לא הנושא שלנו היום. הלוואי ומה שנבין היום זה כבר יהיה הרבה. לכן חז"ל אמרו לנו שהנטייה הזאת שיש באדם, כשהיא נכונה, כשהיא בריאה, היא מאוד טובה. גם כדי שהאדם יוכל לבנות את עצמו, להתחתן, וגם כדי שיוכל להביא תולדות לעולם, שיוכל לקיים את את העולם ולהרבות את היישוב שלו. אבל זה הרבה יותר מזה בעצם. גם כבר כתוב, הרמב"ן על התורה כותב, עוד הראשונים כותבים, שנטיית ההולדה, זה קיים גם אצל שאר בעלי החיים. גם החתולים הולידים, וגם הכלבים, וגם זה לא משהו שמייחד את בני האדם. מה שמייחד את בני האדם, זה שיש קשר אמיתי, קשר נפשי, רוחני, פנימי, בין שני המינים. והקשר הזה הוא כמובן, הוא בנוי על גבי הנטייה הזאת. אבל הוא קשר שמייחד את מין האדם שלא קיים אצל שאר בעלי החיים. הקשר הזה הוא נוגע במקום העמוק ביותר באישיות של האדם, בנשמה שלו. בנקודה, כמו שתכף נסביר, שהיא אפילו, היא לא רק נמצאת במודע שלו, ולא בתת מודע, אלא בעל מודע של האדם. יש באדם מקומות שהם הרבה יותר עמוקים מהמודעות שלו, מהחיים שלו, שהיכולת בכלל לפגוש אותם, לגעת בהם, להוציא אותם לפועל, לתת להם מימוש, זה רק על ידי מפגש עם בן המין השני שמתאפשר לגעת בזה ולהוציא את זה. כן, כמו שאומרים, האדם מתחתן כדי שאשתו תוציא לו את הנשמה, והאישה מתחתנת כדי שהבעל יוציא לה את הנשמה. כי היכולת להוציא את הנשמה שבאנו, זה רק על ידי הניגוד הזה של העזר כנגדו. רק על ידי המתח הזה שיש בין שני הצדדים, מתגלה נקודת עומק יותר עמוקה מהחיים שלהם. ולמה? מכיוון שבחיים שלנו כל אדם חי את ה-120 שנה שלו, יש לו נקודת התחלה ויש לו נקודת סוף. המפגש הזה של בין שני המינים, הוא מתחיל לחבר אותנו לרבדים של נצח. מזה מתאפשרת גם היכולת של ההולדה. כשהבני זוג מתחברים, מתגלה בהם מדרגת חיים שהיא הרבה יותר גדולה מהחיים הפרטיים שלהם שהתחילו לפני 20 שנה ויגמרו בעוד 100 שנה, אלא מתגלה בהם קשר נשמה שמחובר לשרשרת הדורות שהיו הרבה לפניהם ויהיו הרבה אחריהם. זה כוח כל כך חזק באדם שהוא מחבר אותו לרבדים של נצח. לכן אומר הרב קוק, דרך אגב, הרב קוק כותב בספרו באורות הקודש, הוא אומר שהנטייה הזאת, דווקא הנטייה הזאת של של היצר הזה, כל כך חזקה באדם, אומר לפעמים מלפפת את האדם, שהאדם לא יכול לצאת ממנו, אומר בגלל שהיא באה ממקום שהרבה יותר גדול מהאדם עצמו, אז כשהאדם נופל למקום כזה, מאוד מאוד קשה לו לצאת משם, כי היא הרבה יותר חזקה מהאישיות הפרטית שלו, כי היא באה באמת, כשנעשית בצורה מתוקנת, לחבר אותו לרבדים הרבה יותר גבוהים, לרבדים של נצח. לכן אנחנו יודעים שכשאיש ואישה מתחתנים, זה המדרגה של הקדושה הכי גדולה שיש בעולם. כמו שהבעל אומר לאישה מתחת החופה, הרי את מקודשת לי. יש פה מציאות של קדושה. והקלקול בחיבורים האלו, כשהוא לא נעשה נכון, כמו שתכף נדבר, כל הפגמים של העריות, זו התומעה הכי גדולה שיש בעולם. בגלל שזה ניתוק מהמדרגה של החיבור של החיים הפרטיים שלנו אל חיי הנצח. זה בדיוק השאלה, האם אנחנו יוצרים פה כלים בעולם, האיש והאישה, שהקדושה יכולה להתגלות. קדושה זה משהו שבא מהעולם העליון, מהעולם הנצחי, לא מהעולם שלנו. קדושה זה לא מושגים של העולם. במקולת לא מוכרים קדושה. בחנויות זה לא משהו מצוי. קדושה זה משהו שבא מעולם הנצח ושורה פה בתוך העולם שלנו. כשיש גילוי כזה פנימי בין איש לאישה, מתגלה קדושה. כשיש פגם בסדרים הללו, כשיש פגם במערכות הללו, זו התומעה הכי גדולה. לכן תשימו לב בתורה, כל העריות הכי חמורות שיש, העונש עליהם זה קראת. מה פירוש הדבר קראת? יש הרבה משמעויות איך העונש הזה מתפרט בעולם הזה. מה קורה לאדם? אבל פירוש המילה קראת זה שהחיים של האדם נחרטים מהשורש שלהם. כל אדם, החיים שלו, זרם החיים שיש לו פה, הוא קשור לחיים הרבה יותר גדולים, הרבה יותר נצחיים. כשאדם פוגם במקום הכי עמוק של הנשמה שלו, אז הנשמה נחרטת מהשורש שלה. השורש של הנשמה, קוראים לו, כתוב בספרים, זה נקרא כתר. זה הכתר, הוא לא משהו שבתוך הראש, זה משהו מעלינו, כמו הכתר שנמצא מעל הראש. כתר, כשמשבשים אותו, כשהופכים אותו אותיות, היפוך אותיות של כתר, זה קראת. קראת וכתר זה אותם אותיות. אם אני מחובר בקדושה, אני מחובר לשורש החיים שלי. אני יכול להוריד לעולם הזה חיים נצחיים. אם מתאבט את הקדושה, הכתר הופך לקראת. פירוש הדבר שנחרט הענף שהוא יונק בעצם מהשורשים העליונים שמשם אנחנו באים. הגמרא במסכת חגיגה אומרת, תכף נראה את הדברים.
איך להפשיט את זה? זה לא משהו שהיום מובן.
שמה? תכף נביא עוד דוגמאות, הרמח"ל מאוד ירד לפרטים, מאוד לדוגמאות, אבל אני רוצה שלא בסוף מרוב עצים נראה את היער, אז אני מתחיל ביער, אחר כך נתכנס לתוך העצים. נראה דוגמאות קודם. הגמרא במסכת חגיגה אומרת שיש נושאים בתורה שאי אפשר לדרוש אותם ברבים, שאי אפשר לעסוק בהם ברבים, כי הטעויות בהן יכולות להיות גדולות. אומרת הגמרא, זה משנה. בעצם משנה במסכת חגיגה כתוב כך. אין דורשים בעריות לשלושה, ולא במעשה בראשית לשניים, ולא במרכבה ליחיד. זאת אומרת, לא עוסקים מעשה מרכבה, אפילו לא מלמדים תלמיד אחד, זה אם אדם הגיע למדרגה, הוא כבר צריך להבין מעצמו. מעשה בראשית מלמדים לתלמיד אחד, הרב והתלמיד זה כבר שניים, אבל עריות, רק שניים לא דורשים בעריות לשלושה. מסבירים המפרשים, עריות זה סוג של מקצוע בתוך סתרי תורה, שהנושא שלו להסביר איך נשמות מתחברות. מה הסדרים שנשמות מתחברות בצורה מתוקנת, בצורה שמאפשרת גילוי קדושה בעולם, ואיך חיבור נשמות יכול, כמו שאמרנו, לכרות את זה, להביא למצב של הפך הסדר. זה סוד, זה סודות מסודות התורה שאי אפשר להסביר למה אדם הזה מותר באישה הזאת והאישה הזאת מותרת בזה ודווקא בזה אסור, למה בת דודה מותרת ודודה אסורה, כל זה אנחנו לא מבינים. זה חלק מסודות תורה, איך נשמות מתחברות ומאפשרות גילוי של קדושה בעצם בתוך העולם. זה קשור למשהו שהזכרנו אותו לפני הרבה, אולי שנה שעברה. תוספות במסכת קידושין אומר, מה פירוש המילה קדושה? כשהבעל אומר לאישה מתחת לחופה, הרי את מקודשת לי. אומר תוספות, המילה קדושה יש לה שתי משמעויות הפוכות. משמעות אחת, מקודשת מלשון מזומנת. הרי את מזומנת לי, מיוחדת לי, מיועדת לי. משמעות שנייה של המילה קדושה זה מלשון מובדלת. אסורה על כל העולם. ברגע שהאיש קידש את אשתו, היא אסורה על כל העולם. אז מה פירוש המילה קדושה? חיבור או הבדלה? גם וגם. כדי שיהיה מציאות של חיבור אמיתי, ייחודי, צריך להיות את ההבדלה. זה שני צדדים של אותו מטבע. ההבדלה יוצרת את הייחודיות, הייחודיות יוצרת את ההבדלה. דרך אגב, בדיוק באותו המעמד של החופה של הקידושים, אנשים תמיד חושבים שבעיקר מה שמתרחש בזמן של החופה, זה המציאות המיוחדת שבין האיש לאישה, זה נכון. אבל באותו הרגע שהאיש מקדש את האישה, נוצרו עשרות איסורי עריות, שהם כתוצאה מהאיסור הזה. בדיוק כדי לייחד אותם, לחבר אותם. האיסורי עריות, רק נזכיר את זה, זה מגיע קצת לדברים שאחר כך הרמח"ל יגיד לנו, הם יותר חמורים, איסורי עריות, הכוונה של קרובי משפחה, יותר חמורים מאיסורי אשת איש. כי אשת איש, יש לזה אתרה. הקשר שבין האיש לאשתו, אפשר להתיר אותו. איסורי עריות שנוצרו בין אדם לקרובי המשפחה שלו ושל אשתו, אין לזה אתרה גם אם יתגרשו, גם אם אחד הצדדים ימות, איסורי עריות זה משהו שנשאר לעולם. נוצרו פה כל חופה יוצרת סדרי נשמות שיש ביניהם יכולת לגלות קדושה, וסדרי נשמות שמעוכבים מלגלות קדושה. זה בדיוק יוצר הפוך, יוצר מציאות של טומאה. לכן...
מעוכבים לקדושה זה שהם לא
התחתנו? כן, שאסורים בחיתום, ודאי. שהקשר ביניהם הוא אסור בגלל שהוא הורס, הוא מגלה את הדבר ההפוך. כמו שהתורה אומרת, אני רק מסביר את המעין את הדבר הזה, כדי שיווצר קשר של בני זוג, צריך שיהיו בו שתי אלמנטים. יהיה בו גם מימד של אהבה וגם מימד של עירה. תמיד הקדושה מופיעה בחיבור שבין שני ניגודים, אהבה ועירה. כשיש מצבים של עודף עירה או עודף אהבה, זה קשר שהוא פסול. לכן התורה אומרת, על אח ואחות שמתחברים זה עם זה, אומרת הגמרא, אומרת התורה, למה זה אסור עריות? חסד אסור. זאת אומרת, יש פה אהבה שהיא לא מתאימה כי יותר מדי גדולה. כשיש יותר מדי אהבה בלי עירה, זה לא טוב. כשיש מצב של ניגוד גמור, גם כן עירה, זה לא טוב. התורה מלמדת לנו מה הסדרים הנכונים שדרכם הקדושה יכולה להופיע, שיש איזון בין העירה לבין האהבה בצורה נכונה.
אני רוצה לשאול שאני אמרים עכשיו, אני משתתפת בקורס של כתיבה יוצרת. קיבלנו משימה לכתוב איזשהו קטע, משהו שקשור.